הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק העשירי מהלכות טומאת אוכלין. פרק זה עוסק במשקים המתמים והמכשירים. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על שיבת המשקים ותולדותיהם, לאחר מכן על דין המשקים היוצאים מן האדם, דיני זיעת הבתים, המשקים היוצאים מהזיתים והענבים, והרמב״ם מסיים בדיני המשקים שבמקדש. פותח הרמב״ם בהלכה א', כבר ביארנו בפרק ראשון שהשיבה משקין בלבד שהם מים, טל, שמן, יין, חלב, דם ודבש, הם המתאמין באם נגע בהם טומאה, או מכשירין את האוכל לקבלת טומאה כשבאו על האוכל ברצון הבעלים, והשאר, כל שאר המשקים הנסחטים מהפירות האחרים, חוץ מהזיתים והענבים, קרואין מי פירות ואינן מתאמין, שאינם מקבלים טומאה אף אם נגע בהם טומאה, ולא מכשירין את האוכל לקבל טומאה. ושבעה המשקין שמנינו שם, תולדותיהן, הדברים הדומים להם שיפורטו בהלכות הבאות כיוצא בהן, שדינם שווה לאבות, ואף הם מקבלים טומאה ומכשירים לקבלת טומאה כמו האבות. ובדברי הרמב״ם בפירוש המשניות מבואר שכל תולדות המשקים הם הלכה למשה מסיני, ואם כן כולם נחשבים לדאורייתא. אך התוספות והרבינו שמשון כתבו שתולדות שיבת המשקים אין להם דין משקה מדאורייתא אלא מדרבנן. ואתה מבאר הרמב״ם את התולדות של שיבת המשקים, ותחילה בהלכה הבאה את תולדות המים. הלכה ב', תולדות המים הם היוצא מן העין, דיינו דמעות, ומן האוזן, ליחת האוזן כשהיא לחה, ומן החותם, ליחת האף, דיינו הנזלת כשהיא לחה, וכן היוצא מן הפה, הרוק והלחות היוצאת מעבל הפה. וכך גם מי רגלי בני אדם, השתן שלהם, בן של אנשים גדולים, ובן של קטנים, ילדים, וזאת אף שמי רגליים של גדולים מסריחים יותר, ומכל מקום הם נחשבים למשקים. הרי כל אלו היוצאים מן האדם משקין הן, שהם נחשבים כמשקים שהם תולדות המים, והם מקבלים טומאה ומכשירים את האוכל לקבלת טומאה כאשר הם באו במגע עם האוכל, בין כשיצאו מהאדם מדעתו, דיינו מרצונו של אותו אדם, ובין כשיצאו שלא לדעתו, דף כשיצאו ממנו שלא לדעתו, הרי הם נחשבים למשקים ומקבלים טומאה ומכשירים. אך כדי שיכשירו את האוכל לקבלת טומאה, צריך שינתנו על האוכל לרצונו של האדם. וכל הדברים הללו נחשבים למשקים רק לאחר שנעקרו ממקומם בגוף האדם. אך כל עוד שלא יצאו, אין עליהם דין משקה, דהם נחשבים כמים שבקרקעות, כפי שהתבהר בפרק תתוו. אבל מי רגלי בהימה, וכן המלח שנמחת, שנמאס, ארן כמי פירות, שאינן חשובים כמשקים, ולא מתאמין באם נגע בהם טומאה, ולא מכשירין לקבלת טומאה מאכלים שניתנו עליהם. דהן מי רגלי הבהימה דומים למי רגלי אדם החשובים משקים, משום שאינם צלולים כמותם. וממה שנאמר רק בנוגע למי רגלי הבהימה שאינם מתאמין ולא מכשירין, מדייק בשולחן ערוך הרב, שמי הפה והחותם והעין והאוזן של הבהימה מכשירין ומקבלין טומאה. החמבית כתב בקריאת ספר שלא רק מי רגלי הבהימה, אלא אף כל המנויים כתולדות המים, אינם אלא באדם ולא בבהימה. ובהלכה הבאה יתבאר איזהו אדם המקבל טומאה והמכשיר, ומה הם תולדות אדם. הלכה ג' אדם המנוי מן המשקין, שמנו אותו בין שיבת המשקים המקבלים טומאה ומכשירים לקבלת טומאה, הוא אדם השוטט. דיינו זורם לאיתו בשעת השחיטה, הכוונה בסוף השחיטה מן הבהמה והחיה והעופות הטהורים המותרים באכילה, ודווקא האדם המגיע בסיום השחיטה שהוא יוצא בזרם שאינו רצוף, הוא שנחשב למשקה. אבל דם הקילוח, היוצא בתחילת השחיטה בזרם רצוף, אינו מכשיר לקבלת טומאה את המאכלים שהוא ניתן עליהם, שהאדם היוצא מן הבהמה כל עוד לא הסתיימה השחיטה אינו נחשב למשקה, שכן בעלי החיים הנשחטים עדיין חיים הם בשעה שיוצא מהם דם הקילוח, והרי הוא דומה לדם היוצא מבעלי החיים מחמת מכה, או לדם היוצא מהם על ידי הקז, הקזה דם, שמכיוון שיוצאים מחיים אינם נחשבים למשקה, וכך גם דם הקילוח היוצא בתחילת השחיטה, מאחר שהוא יוצא מבעל החיים בעוד שהוא חי ולא בשעת מיטתו אינו נחשב למשקה, והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בפרשת בלק ודם חללים ישתה. ומכאן שרק דם של חללים, דיינו שיוצא מבעלי החיים בשעת מותם יש לו דין משקה, אך דם היוצא מהם בעודם בחיים אינו נחשב למשקה. והתוספות יום טוב כתב שזוהי הלכה למשה מסיני, שאף שדם שחיטה מכשיר ממה שנאמר על הארץ תשפכנו כמים, מכל מקום אינו מכשיר אלא כשיוצא בשעת המיטה. וכן שרק דם שיצא משחיטת בהמה חיה ועוף טהורים מכשיר. והשוחט בהמה או חיה, שרק כאשר הוא חותך את רובם של שני סימני השחיטה, הקנה והוושט, שחיטתו כשרה, וניתז דם על האוכלין ונתקנח הדם בין סימן לסימן, שבזמן שבין חיתוך סימן השחיטה הראשון לחיתוך הסימן השני ניתז על דבר מאכל מן הדם המקלח מבעל החי הנשחט, והספיקו לקנח את הדם עוד לפני שהושלמה השחיטה, דהיינו לפני שנחתך הסימן השני, הרי זה ספק בגמרא בחולין האם גם בעוד שלא הושלמה השחיטה נחשב מעשה החיתוך כמעשה שחיטה, והאדם היוצא מחמתו מכשיר לקבלת טומאה המאכלים שהוא ניתן עליהם למרות שלא הסתיימה השחיטה עדיין, ומה שדם כילוח אינו מכשיר הוא דווקא אם לא הסתיימה לבסוף השחיטה כהלכתה שהתברר שלא היה זה דם שחיטה, או שאין מעשה החיתוך נחשב למעשה שחיטה כל עוד שלא הושלמה השחיטה, ולפיכך דם שיצא מחמתו אינו מכשיר לקבלת טומאה המאכלים שהוא ניתן עליהם אלא לאחר שתסתיים השחיטה, אך כשהתקנח אותו אדם מן המאכלים קודם סיום השחיטה, לא הוכשרו המאכלים לקבלת טומאה. ולפיכך, מכיוון שהדבר נותר בספק בגמרא, הרי מאכל שנגע בו טומאה לאחר שניתז עליו דם זה, באם הוא של תרומה או הקדש, הרי תולים אותו לא אוכלים ולא שורפים, שהרי הוא ספק טמא, ומצד אחד אסור לאוכלו מחשש שהוא טמא, אך גם לא ניתן לשרוף אותו, משום שאסור לשרוף את התרומה והקודשים הטהורים. ותולדות הדם שאף הם מקבלים טומאה ומכשירים, ולמעשה מונה הרמב״ם תולדה אחת של הדם היא דם הקזה של הדם, דם שיוצא על ידי שהקיזו מהאדם את דמו, שהוא בכלל דם חללים, ואף שלא מת האדם מחמת הקזה, הרי האדם הוא הנפש בהוצאתו מהאדם נחשבת כהריגה, אך מה שהאדם היוצא בהקזה נחשב למשקה הוא בתנאי שהוציאו לשתייה, שהייתה בכוונת המקיז להשקות דם זה לבעל חי או לאדם העובר על איסור שתייה דם, אבל אם הוציאו לרפואה, שהייתה רפואתו של אדם זה להוציא ממנו דם, ומשום כך הוא הקיז את הדם ולא כדי להשתמש בו, הרי אותו דם טהור ואינו מקבל טומאה, וכן אינו מכשיר לקבלת טומאה. והנוידה ביודו כתב, שדווקא אם מוציא את הדם לרפואה אין אדם מכשיר, מפני שאיננו דם חללים. דעד רבה הוא מוציאו לרפואתו של האדם. אך בכל הקזה אחרת של אדם, אף אם לא משתמש בדם אלא מוציאו לאיבוד, הרי זה בכלל דם חללים והוא מקבל טומאה ומכשיר. וכן דם שחיטה בבהמה ובחיה ובעופות הטמאים, האסורים באכילה, שאינו בכלל דם השחיטה הנחשב משקה, שבו נאמר על הארץ תשפכנו כמים, והדם היוצא אפילו מן האדם עם הליכה, עם המוגלה, בין מן האור ובין מהגרון, והדם היוצא עם הראי, הצועה, ודם השכין והאב הבועות, שהם סרוכים ומאוסים ואין עליהם שם משקה כלל, ותמצית הבשר, דם המתמצא מבשר בעלי חיים אף תאורים לאחר שחיטתם, שאינו בכלל דם, הרי כל אלו אינן מתאמין תומת משקים ולא מכשירים לקבלת תומה, שאינם חשובים משקין אלא הרי אין כישר מי פירות. ודם השרץ, דמו של כל אחד משמונת השרצים המנויים בתורה, שהם מתאמים לאחר מיטתם, הרי דמו של השרץ נחשב כבשרו, שדינו כדין בשר השרץ, והוא מטמא כמו בשר השרץ שואב התומה ושיעור תומתו בחדשה, שנאמר בפרשת שמיני וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, ומהאיתור שנאמר וזה לכם, או מהאי של הטמא, למדים בתורת כהנים לרבות שדין דמו של השרץ כבשרו. אך דם השרץ אינו מכשיר לקבלת תומה מאכל שיגע בו, שבתורת כהנים דורשים ממה שנאמר וזה לכם הטמא, למעט שדם השרץ אינו מכשיר לקבלת תומה. ואין לנו כיוצא בו, מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שלא מצינו עוד דבר אחר, שדמו מטמא באותו שיעור כמו בשרו, שהרי בנבלה שיעור בשרה לטמא הוא כזית ושיעור הדם הוא ברביעית, ורק בשרת שיעור הדם לטמא הוא כשיעור הבשר בחדשה. והראש פירש הכוונה היא שאין עוד משקה שהוא מקבל תומה ואינו מכשיר לקבלת תומה. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם מדין החלב המכשיר ותולדותיו. הלכה ד' מי חלב, המים המופרשים מהחלב כשעושים ממנו גבינה, הרי הן כחלב, שהם מכשירים לקבלת תומה כמוהו משום שהם תולדות החלב. והרי החלב הוא אחד משיבת המשקים, וחלב האדם שאינו צריך לו, אינו נחשב למשקה, שהוא לא מתאמה באם נגע בו תומה, ולא מכשיר לקבלת תומה את המאכלים שהוא ניתן עליהם. לפיכך, חלב הזכר, חלב שיצא מדדיו של הזכר, אינו משקה, משום שאין בו שום צורך. ונחלקו המפרשים, באם יהיה לו צורך בחלב הזכר, האם הוא ייחשב למשקה ויקבל תומה ויכשיר. וכן חלב בהמה וחיה שיצא שלא לרצון, שלא התכוון לחלוב אותו לצורך משקה, כגון שזב מן הדד מאליו, או שחלבו כמתעסק, שלא התכוון לחלוב, דהיתעסק בעתיני הבהמה דרך משחק וכדומה, והוציא ממנה את החלב, הרי אף שהחלב יכול לשמש את בני האדם לשתייה, מכל מקום מכיוון שלא חשב עליו בפירוש לכך, אין על החלב שמשקה. אבל חלב האישה, בין שיצא לרצון, בכוונה להשקוטו לתינוק, ובין שיצא שלא לרצון, סתמו יש עליו שם משקה, הוא מתאמה שהוא מקבל תומה, או מכשיר את האוכלים לקבלת תומה, מפני שהוא ראוי לתינוק לשתייה.
ואם כן, הוא חלב אדם שיש בו צורך.
ומה שחלב באימה אינו מתאמה ואינו מכשיר, אלא כשחלבו ברצון, מבואר במשנה שהוא משום שמצינו שהאדם חמור מהבאימה לעניין דם, שהרי דם המכה של האדם מכשיר, ודם המכה של הבאימה אינו מכשיר. לפיכך, אף לעניין חלב, האישה חמורה מהבאימה, שחלב האישה מתאמה אף ללא מחשבה, וחלב הבאימה אינו מתאמה אלא במחשבה. על החיי, המשקין היוצאין מן התמאין, שאותן המשקין אבות ומהן, וכפי שיפורטו בהמשך ההלכה, הרי הם מתאמין בלא הכשר, שאם נגעו במאכלים תימו אותם, אף אם לא היו המאכלים מוכשרים לקבלת תומה במשקים קודם לכן, מפני שהתומה וההכשר באין על המאכלים כאחת, שהמשקים שהכשירו את המאכלים לקבלת התומה כשנגעו בהם, הרי בו זמנית הם גם מתאמים אותם. ואלו הן המשקין היוצאים מהתמאים, שהמשקים עצמם אבות התומה, זובו של זהב, ההפרשה יוצאת מחמת חולי ממי שהיה תמה בתומת הזהב, ושכבת זרו של זהב, וממה רגליו של זהב, שבשלושתם נתחדש שתומתם היא כשל הזהב עצמו, שאימיו התומה, ובי דם מנמה, שדינה כמת עצמו שהיא מתמת במגע במסע ובאוהל, והיא נחשבת כמו המת אבי אבות התומה, ודם הנידה, דם נידתה שהוא תמה כמו הנידה עצמה, הרי כל אלו אף שמצד עצמם אינם משקים, הרי מחמת תומתם החמורה, הם נחשבים כמשקים, וכאשר הם נוגעים באוכל, הרי הם מכשירים אותו ומתמים אותו בבת אחת. וכן דם הגפתו, דם היוצא ממכתו של זהב וחבריו, שהם הזווה הנידה והיולדת, שדינן לעניין תומה כדין הזהב, וחלב של אישה שהיא זווה נידה או יולדת, ודימת עינם של ארבעת מים אלו, עם שאר תולדות המים היוצאים מהן, שנתבערו בהלכה ב', כיוצא מן העין ומן האוזן, הרי אף שכל אלו לא נתחדש בהם שיהיו אב התומה, מכל מקום מאחר שהם נחשבים כמשקים, ומכיוון שהם יצאו מהתמה הם נטמאו ממנו, והם משקים התמאים בדרגת ראשון לתומה, הרי אלו מתמין את המאכלים כשהם נוגעים בהם כדין משקין תמאין, שמכיוון שהם מצד עצמם משקים, הרי אף שהם ראשון לתומה, אף הם מכשירים ומתמין את האוכל כאחד. וחידוש נוסף יש במשקין תמאין, שהם מתמין בלא כוונה. דהיינו שהם מתמים אפילו מאכלים שלא הוכשרו קודם לקבלת תומה, אף אם ניתנו עליהם המשקים התמאים שלא בכוונה, בעוד ששאר המשקים אינם מכשירים לקבלת תומה, אלא כשניתנו המאכלים עליהם לרצון הבעלים, שמשקין תמאין מתמין אף מאכלים שלא הוכשרו קודם לכן לקבלת תומה, לרצון ושלא לרצון, אף אם ניתנו על המאכלים שלא לרצון הבעלים. משום שהפסוק וחיותן מים על זרע, שממנו למדים שהמשקים מכשירים את האוכלים לקבלת תומה רק כשהם ניתנים ברצון הבעלים, מדבר במשקים תאורים שרק מכשירים את המאכל לקבלת תומה, ואינם מתמים אותם. אך משקים תמאים מכשירים את המאכלים לקבלת תומה אף כשניתנו עליהם שלא לרצון. לפיכך, מכיוון שהמשקים התמאים מכשירים ומתמים אף שלא לרצון, הרי אישה נידה או זווה שנטף חלב מדדיה ללא רצונה להעביר התנור, שהוא כלי חרס שמקבל תומה כאשר נכנסת תומה לחללו אף אם לא נגע בו, הרי זה נטמע התנור כדין משקים תמאים המתמים כלים מדרבנן, והוא הופך להיות ראשון לתומה, וזהו דבר פשוט. והחידוש הוא שנטמע גם כל מה שבתוכו, שכל המאכלים הנמצאים בתנור, אף שלא הוכשרו קודם לכן לקבלת תומה, באם נגע בהם אותו חלב תמה, אף שניתן עליהם שלא לרצון, הרי החלב מכשיר אותם ומתמה אותם בבת אחת. על החבב כבר ביארנו בהלכות שער אבות התומות, שהמשקין היוצאין מטבול יום, תמה שטבל ועדיין לא העריב שמשו, שדינו כשני לתומה, הרי המשקים היוצאים ממנו כגון רוקו, מימי רגליו, דימותיו ודמו, אינן מתמין, דאף שהמשקים היוצאים מהתמאים נטמאים מהם, ככל משקים שנגע בהם, הרי הטבול יום שהוא שני לתומה, כאשר הוא נוגע במשקים של חולין, הוא איננו מתמא אותם. לפיכך, אם נפלו המשקים היוצאים מגופו של טבול יום אפילו על כיכר של תרומה, שבאם היה דין המשקים כדין הטבול יום עצמו שהוא שני לתומה, הם היו מכשירים ופוסלים את אותה כיכר, מכל מקום מאחר שדינם כמשקים של חולין שנגעו בטבול יום, שאינם נטמאים כלל, הרי לא רק שאינם מתמים את הכיכר, אלא הכיכר אף אינו מוכשר לקבלת תומה, עד שיפלו המשקים על הכיכר לרצון, דהיינו לסביעות רצונם של הבעלים כשאר המשקין הטהורין, שאין מכשירים את המאכלים לקבלת תומה, אלא אם נפלו עליהם לרצון, בניגוד למשקים תמאים שנתבהר שהם מכשירים לקבל תומה אף שלא לרצון, וכך הם מתמים את האוכלים שנפלו עליהם אף כשלא היו מוכשרים תחילה. הלכה זין, הזיעה והלכה הסרוכה, מוגלה מופרשת מהאור או מהגרון, והראי צועה ומשקין. נוזלים שנחשבים כמשקין כשיצאו מאדם רגיל, היוצאים מבין 8 חודשים, מתינוק שנולד בחודש השמיני לעיבורו, שאינו יכול לחיות והוא נחשב כאבן, והשותם מהמעיינות של טבריה וכיוצא בהן שהם משלשלים, אף על פי שהם יוצאים מפי הטבעת נקיים כפי ששתו אותם, שאף שהיוצא בא ממשקה ששתה, והם יצאו נקיים לגמרי, דינם ככל היוצא מפי הטבעת שאינו נחשב למשקה, הרי כל אילו אינן משקין ולא מתאמין אף אם נגע בהם הטומאה, ולא מכשירים את האוכל לקבלת טומאה. שהזיעה, הלכה, הסרוכה והראי, הם סרוכים ומאוסים ולפיכך אינם נחשבים למשקים, והיוצא מבין 8 חודשים, כאמור מכיוון שהוא נחשב כאבן, אין המשקים היוצאים ממנו מקבלים טומאה, והשוטה מחמי טבריה וכיוצא בהם, מכיוון שיצאו מפי הטבעת, אין הם נחשבים למשקים. ובנוגע לתינוק הנולד ל8 חודשים, כתבו רוב הפוסקים שבימינו שיש את מכשיר האינקובטור ואפשרויות אחרות של הרפואה, ובדרך כלל תינוקות אלו חיים ומאריכים ימים, הרי דין הנולד ל8 ככל אדם. הלכה ח', השוטה שר המשקין, דהיינו את אחד משאר 6 המשקים חוץ מהמים, וחזרו ויצאו אותם המשקים מגופו, דהיינו שהקיא אותם, הרי אין משקין כשהיו, שדינם נשאר כפי שהיה קודם ששתה אותם, שבהם היו טמאים תחילה, הרי לאחר שמקיאם הם עדיין בתומתם, מפני שאין שר המשקין נעשים תאורים כשהם בגוף. ואף אם יטבול האדם בעוד שהם בגופו, לא יתארו שר המשקים, בשונה מהמים שהם ניתרים במקווה בעודם בגופו של הטובל. כיצד, אם שתה מים טמאין וחזר ויקיין כמות שהם, הרי לו נשארו טמאין מפני שלא תארו ביציאתן מגופו, דמאחר שביותם בגופו לא השתנה בהן כלום, הם נשארים בתומתם, וכך גם הם נשארים בתומתם, לאחר שמקיא את המים הטמאין, אך באם שתה מים טמאים וטבל, ואחר כך יקיין, הרי הועיל להטבילה לתאר את המים שבמאב. שהרי הטבילה מועילה לתאר את המים הטמאים, משום שהם מאותו המין של מי המקווה. ונחשב הדבר שהמים שבגופו הושקו למי המקווה. והמפרשים התלבטו לבאר, מדוע אין גופו נחשב לחציצה. אך שר המשקים אף כשישיקם למי המקווה הם אינם מתארים אותם, ולפיכך כשטבל בעוד המשקים הטמאים בגופו, הם לא ניתרו. ממשיך הרמב״ם שכך גם אם לא טבל כאשר היו המים הטמאים בגופו, באם נשרחו שהמים יתקלו בגופו ושוב אינה מים אל הפרש, ואחר כך הקיין, או שעברו המים במאה ויצאו ממנו מלמטה מפי הטבעת, שגם אז הם כבר לא מים אל הפרש, הרי אף על פי שלא טבל האדם בעוד שהיו המים במאה ורן תאורין, אבל אם שתה שר משקין טמאין שאינה מים, או שאכל אוכלין טמאין, אף על פי שטבל ואחר כך הקיין הרי הם טמאין, לפי שאינן תאורין בגוף, משום שכאמור אין טבילה במקווה מועילה אלא למים שהם ממינם ולא לשאר המשקים וכן גם לא לאוכלים. לפיכך אף אם טבל בהיות שאר המשקים הטמאים או האוכלים הטמאים בתוך גופו, ואחר כך הקיין כפי שהם קודם שנשרחו, הם נשארים בתומתם. אך באם נשרחו לאחר שכבר ניתקלו בגופו, או שעברו המים במאה ויצאו ממנו מלמטה, אף על פי שלא טבל, הרי אין תאורין.
ומכיוון שנשרחו לגמרי ששוב אינם ראויים אף לכלב, הרי זה ניתרו מתומתם.
הלכה ט', כבר ביארנו בהלכה זין, שהזיעה אינה משקה. לפיכך, אפילו אם שתה אדם משקין טמאין והזיע, זיעתו תאורה, שהזיעה היא מגופו ולא מהמים הטמאים ששתה. אבל הבא שנכנס ראשו ורובו במים שאובין שנשבו בכלי, שחכמים גזרו עליו שיהיה שני לתומה, והזיע בעודו רטוב מחמת המים, הרי זיעתו טמאה, משום שהמים שעל גופו שטימו אותו חזרו ונטמאו ממנו, והזיעה המתערבת באותם המים נעשית אפיק הם אותם. ואם נסתפג שיתנגב האדם מן המים השאובין שעליו ואחר כך הזיע, הרי אף שהאדם עצמו נשאר בתומתו כשני לתומה, הרי זיעתו טהורה, שהריין הזיעה מעורבת במים טמאים, והזיעה עצמה שאינה משקה אינה מקבלת טומאה. הלכה י', זיעת הבתים, הנמצאים במקומות נמוכים, וכן זיעת שיחין, חפירות ארוכות וצרות, ומערות, חפירות מרובעות מקורות, ובורות חפירות עגולות, שדרך מקומות אלו שמחמת שהם יושבים באדמה, אף כשאין בהם מים, מצטברת לחות על קירותיהם, הרי אותה הזיעה אינה משקה, שאינה מקבלת טומאה ולא מכשירה לקבלת טומאה, ואפילו אם היו הבתים טמאים, כגון בית המנוגה, או שיש בבתים בורות שיחין ומערות דברים טמאים כשרץ הנוגעים בזיעה, הרי זיעתן תאורה שאינה נחשבת למשקה ואיננה מקבלת טומאה. אבל זיעת המרחץ, הלחות הנוטפת מקירות ותקרת בית המרחץ, הרי נחשבת כמים, משום שאותה הלחות נעשית מידי המים שרוחצים בהם במרחץ. ולפיכך, באם הייתה המרחץ טמאה, שהמים שרוחצים בהם במרחץ היו טמאים, שנגע בהם טומאה, הרי זה התא של המרחץ טמאה, שהרי הזיעה היא מהמים הטמאים, ובאם נגע באוכלים היא מתמת אותם. דאף אם לא היו מוכשרים, הרי היא מכשירה או מתמת אותם כאחת, ואם הייתה המרחץ טהורה, שמהמרחץ טהורים, והכניס בה במרחץ פירות, הרי הוכשרו הפירות בזיעה שעליהם, שהרי באה מהמים ונחשבת כמים, ואף שאין המשקים הטהורים מכשירים אלא ברצון, נחשב הדבר שנרטבו הפירות ברצונו, שהרי המרחץ מלא בזיעה, וכשהכניס את הפירות לבית המרחץ, ידע שהם ירטבו ורצה בכך. וכן אם הכניס לה כלים והצטברה עליהם לחוט, הרי המים שעליהן כתלושים ברצון, שהמים שעל הכלים נחשבים כתלושים ברצון מהקרקע, וממילא הם מכשירים לקבלת אומה את המאכלים שינתנו בהם לרצון הבעלים. שבכך שהכניס את הכלים לבית המרחץ גילה בדעתו שרוצה שירטבו ותעקר הזיעה מהמרחץ לצורך כך. דאקללו שמים המחוברים לקרקע אינם מכשירים את המאכלים לקבלת טומאה עד שיתלשו מהקרקע לרצונו של האדם וינתנו אחר כך על המאכלים לרצונו. וכאמור, במקרה זה נחשב הדבר שברצונו שיעקרו המים מהקרקע וירטיבו את הכלים שהכניס למרחץ. הלכה י' א', בריכה של מים שבבית, והבית מזיע מחמתה, שמחמת המים שבבריכה מצטברת לחוט על קירות הבית. הרי באם הייתה הבריכה טמאה, שהמים שבה טמאים, הרי זה את כל הבית שמחמתה. על החוט שעל הקירות שנגרמת מחמת הבריכה טמאה. אך הזיעה שלא מחמת הבריכה אינה טמאה, כגון שהבריכה נמצאת במקום מסוים בבית, הרי הלחות הנמצאת על הקירות במקום אחר, איננה טמאה שהיא זיעת הבית שאינה משקה. וזאת בשונה מזיעת המרחץ שנתבהר בהלכה הקודמת שכל הזיעה שבו היא כמים, משום שכל הזיעה שבו מגיעה בוודאי ממי המרחץ. הלכה י' ב', שתי בריכות הנמצאות בבית, אחת טמאה שהמים שבתוכה טמאים ואחת טהורה שהמים שבתוכה טהורים, הרי המזיע, מאכל או כלי שנרטב מחמת הזיעה שבבית, הרי באם הוא קרוב יותר לבריכה הטמאה, הרי הוא טמא מחמת הזיעה, שהזיעה שבמקום זה היא מהבריכה הטמאה, ובאם הוא קרוב יותר לטהורה, הרי הוא טהור, שמסתם קיבל את הזיעה מהבריכה הטהורה, ובאם המאכל או הכלי עומד במקום שהוא מחצה למחצה, שעומד בין שתי הבריכות בשווה, הרי זה טמא, משום שהזיעה במקום זה באה משתי הבריכות בשווה, ואין רוב שיבטל את הזיעה הטמאה, ולפיכך היא מתמת את המאכל או הכלי. הלכה י' ג', המוהל, ולפי גרסה אחרת המוחל, שזהו נוזל שחור המתמצא מהזיתים, דינו כשמן שהוא אחד משבעת המשקיעים, והמוהל מקבל טומאה, הוא מכשיר את המאכלים לקבלת טומאה. והרמב״ם כתב בפירוש המשניות שהמוהל נחשב כתולדת השמן. ומשקין המנטפין מן סלי זיתים וענבים, שהזיתים והענבים נמצאים בתוך סל מחורר, ונוטפים מהזיתים והענבים משקים אל מחוץ לסל, אינן משקין, שאין עליהם דין משקה כשמן ויין, ולפיכך הם לא מתאמין ולא מכשירים, ומכיוון שהם הולכים לאיבוד אין להם חשיבות של משקה. עד שיכנס אותן בכלי, שבאם הוא אוסף את אותם המשקים בכלי, הרי בכך הוא מחשיב אותם והם מקבלים שהם משקה. הלכה י' ד' השוקל ענבים בכף מוזניים, הרי היין שבכף שיצא מהענבים והצטבר בכף המוזניים, אינו חשוב משקה כיוון שיצא מהענבים שלא לרצונו. שהיין שבכף אינו חשוב למשקה כיוון שיצא מהענבים שלא לרצונו, שהרי אין הכף חשובה כלי והוא איננו מתכוון לשמר את אותו היין. והוא איננו נחשב למשקה עד שיערה שישפוך אותו לתוך הכלי על מנת לשתות אותו, שבזה הוא מחשיבו למשקה. אך כל זמן שהיין נשאר בכף המוזניים, הרי זה דומה לסלי זיתים וענבים שמנטפים, ומכיוון שהמשקה שבהם הולך לאיבוד, אין הם נחשבים למשקה. הלכת הדבר, ודורס ענבים של תרומה בחבית, שהוא דוחס ענבים של תרומה מיועדים לאכילה לתוך חבית כדי שיכנסו בה הרבה ענבים, אף על פי שכאשר הוא דוחס את הענבים הרי נשחט מהם יין, והיין צף ועולה על גבי ידיו והוא נוגע בהם, והנוגע בתרומה ללא נטילת ידיים פוסל אותה, שהרי גזרו חכמים על סתם ידיים שיהיו שניות לתומה לעניין תרומה וקודשים, הרי הכל טהור בין היין ובין הענבים, שמכיוון שאין כוונתו להוציא את היין מהענבים אלא לדחוס את הענבים בחבית, נחשב יין זה שיצא שלא לרצון והוא אינו משקה, ולפיכך היין עצמו אינו נטמא והוא אף אינו מכשיר את הענבים לקבלת תומה. אך זהו רק בענבים המיועדים לאכילה, אך ענבים שנבצרו לסחיטה נעשים מוכשרים לקבלת טומאה מיד עם פצירתם. הלכת את זין משקה בית המטבחיים שבעזרה, דהיינו דם הקודשים שנשחטו בעזרה, שבית המטבחיים הוא המקום שבו היו שוחטים את הקודשים בעזרה, שמשקה זה הוא דם הקודשים הנשחטים שם, וכן המים שמשתמשים בהם שם לצורך הקודשים, הרי הם טהורים לעולם ואינם מתאמין ולא מכשירים, דאף שבדרך כלל הדם היוצא בסיום השחיטה מכשיר לקבלת טומאה, ובוודאי המים הם משיבת המשקים והם מכשירים לקבלת טומאה, הרי דבר זה הלכה מפי הקבלה, שכך קיבלו חכמים איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני,
שהמשקים שבבית המטבחיים, וכך גם המים הנמצאים בעזרה לצורך הקודשים, כגון שמשתמשים בהם להדיח את הקרביים של הקודשים, הרי הם תאורים, ומה שכתב הרמב״ם תאורין לעולם, באר השפת אמת שלאחר שנעשו משקין של בית המטבחיים, אף אם יצאו אחר כך אל מחוץ לעזרה, הם נשארים בתארתם. לפיכך, כל דם הזבחים, דיינו דם הקורבנות, אינו מקבל תומה ואינו מכשיר את האוכלים לקבלת תומה. והואיל ודם הקודשים אינו מכשיר לקבלת תומה, קודשים שנשחטו בעזרה, לא הוכשרו לקבלת תומה בדם השחיטה שלהם, כבהמת חולין שנעשית מוכשרת בדם שחיטתה, ואין לבשר הקודשים הכשר לקבלת תומה, אלא במשקין אחרים שיפלו על הבשר חוץ ממשקי בית המטבחיים, שהרי אינם מוכשרים לא על ידי הדם שלהם עצמם ולא על ידי המים שמשתמשים בהם שם לצורכם. ובהלכות פסולי המוקדשים כתב הרמב״ם שדם הקודשים אינו מקבל תומה כלל שנאמר על הארץ תשפחנו כמיים, שרק דם הנשפח כמיים מקבל תומה, ולא דם הקודשים המיועד לזריקה על גבי המזבח. לפי זה כתב עליכם משנה, שמה שכתב הרמב״ם שהדבר נלמד מהלכה למשה מסיני, מתייחס רק למים ולא לדם הקודשים. אך האבן אוהזל כתב על פי דברי הרמב״ם בפירוש המשניות, שהלימוד מהפסוק הוא אסמכת, ועיקר הלימוד אף בנוגע לדם בית המטבחיים ומהלכה למשה מסיני. הלכה י"ז, פרת קודשים שהעבירה בנער בדרכה לעזרה, והתמלא גופה מבפנים מים, ושחטה לאחר מכן בעזרה, ועדיין המשקה שנכנס בה כשהעבירה בנער, תופח עליה שהוא מרטיף את בשרה, הרי זו מוכשרת לקבלת תומה מחמת אותם המים. לפיכך, אם נמצאת מחת שהוא יודע עליה שהיא תמאה בבשרה, כגון שהייתה לו מחת תמאה שנעבדה ואתה מכיר שהיא המחת העבודה, הרי הבשר תמא מפני שנטמע מאותה המחת, והרי בשרה הוכשר לקבלת תומה, משום המים שהצטברו בגופה קודם שהגיע לבית המקדש, שאין הם משקה בית המטבחיים. וכן אם הייתה הפרה חסומה בפיה כבר מחוץ לירושלים, וכן בכל הדרך בירושלים עד העזרה, שבוודאי לא בלה את המחת בירושלים, אף על פי שאין המחת ידועה כמחת מאה, הרי הבשר תמה, מפני שנגע בכלים הנמצאים, דיינו שמצאו אותה מחוץ לירושלים, וחכמים גזרו תומה על כל הכלים הנמצאים בשווקים ברחובות ובמדברות שמה נטמעו בזב או במת. ואם נמצאת המחת הטמאה בפרש, דיינו בצועה שבתוך קיבת הפרה, הרי כל הבשר טהור, מפני שלא נגע בו המחת, והפרש עצמה אינה נטמאת מהמחת, שהרי דבר שרוח ומאוס, ואין עליו שם משקה או אוכל. ובין כך ובין כך, בין שנמצאת המחת בבשר ובין שנמצאה בפרש, הידיים הנוגעות בבשר טהורות, דאף כאשר נמצאת המחת בבשר והיא מטמאת את הבשר, וחכמים גזרו תומה על הידיים שנגעו במאכלים שהם ראשון לתומה, מכל מקום כאן הידיים נשארות בתארתם, לפי שאין תומת ידיים במקדש, שכשגזרו חכמים תומה על הידיים לא גזרו זאת במקדש, כמו שביארנו בהלכות שערבות התומות. המה דברים אמורים שאין בשר הקודשים מוכשר אלא במשקה שמחוץ לבית המטבחיים, לעניין להיות הבשר תמה בדין תורה, שתהיה תומתו מן התורה, שכיוון שאין משקה בית המטבחיים מכשיר, אין הבשר נטמע מן התורה. אבל להתאמה מדבריהם, מדברי חכמים, אין הקודש צריך הכשר כלל בנתינת משקים עליו, אלא חיבת הקודש, חביבות הקודש הדורשת שמירה על דרגה גבוהה של טהרה, גורמת לחומרה מיוחדת של החכמים, והיא מכשרת את הבשר לקבלת תומה, ולפיכך אם נגע בו תומה בין שהיא תומה קלה ובין שהיא תומה חמורה, דיינו אף אם נגע בבשר תומה קלה, הרי נפסל הבשר אף על פי שלא הוכשר במשקה. כמו שביארנו בהלכות שערבות התומות, וממה שכתב הרמב״ם שהבשר רק נפסל, ולא כתב שהוא תמה, דייקו המפרשים, שדין הבשר של קודשים שלא הוכשר במשקים, שנגע בו התומה, כדין רביעי לתומה, שהוא עצמו פסול, אכן הוא מתמה אחרים, שהרי תומתו היא רק מחומרה מיוחדת מדרבנן. והרייבד משיג על הרמב״ם, והוא מוכיח מדברי הגמרא שמה שחיבת הקודש מכשירה היא מהתורה, שהגמרא לומדת זאת מפסוקים. והמפרשים בירו שמקורו של הרמב״ם שמה שחיבת הקודש מכשרת ומדרבנן ומסוגיות אחרות בגמרא. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.